התורה גם שינוי מאוד גדול, כי התורה היא באה מעולם של רוחניות, עולם מופשט, וגם התורה היא באה מעולם של האמת המוחלטת, מה שנקרא כל דבריה מחויבים ומוכרחים. העולם שלנו אין בו את אותה הוודאות ומוחלטות שיש באמת האלוקית. דברים שכבר ביררנו בעבר, רק התורה היא האמת המלאה והשלמה, ואין דברים שהם אמת כמו התורה. כיוון שבעולם הזה שאנחנו בו חיים, בעולם החומר, דברים משתנים, החומר הוא משתנה, כבר חלוף. כל דבר חומרי בעולם הזה יכול להיות כך ויכול להיות גם אחרת. רק התורה, שהיא שכל אלוקי, רק היא מחויבת ומוכרחת, רק היא האמת המוחלטת. ולכן כשהתורה מופיעה לעולם, יופיעו יחד עם התורה כל מיני ביטויים שמשקפים את מהותה של התורה. למשל, קולות וברקים. קולות וברקים אלו דברים עוצמתיים, מאוד חזקים, מאוד תקיפים, והם משקפים את העוצמה של התורה, את האמת הבלתי מתפשרת שלה, את המוחלטות. כמובן שרעמים וברקים מביאים ברכה לעולם. שמים, תורה לא באה לעשות רע לעולם, באה להיטיב, אבל זו נושא אמת שאי אפשר לשנות אותה. לכן התורה נקראת גם עוז, השם עוז לעמו ייתן. התורה היא מלאה עוז, כלומר אמת מוחלטת, מחויבת. ואם נדייק, אומר המהר"ל, אנחנו נראה ארבעה שינויים. קולות, ברקים, ענן כבד וקול שופר חזק מאוד. ארבעה דברים נזכרים כאן. ואם נדייק טוב טוב בארבעת הדברים, נראה שהם כולם דברים שלא, שבאים מהשמיים. האש והענן והרוח הם כנגד, שזה הקולות, הם כנגד אוויר, מים ואש. וגם המטר בא מהעליונים. זאת אומרת שיש פה עוד, שהתורה היא עוצמתית, והיא באה מעולם שמימי. התורה היא לא באה מהארץ, היא באה מהשמיים. כלומר, התורה לא באה לשנות את חוקי חומר. היא באה להביא בעוצמה את העולם של הרוח, את השמיים. ולכן השינויים הם יהיו שינויים ששייכים יותר למימדים הרוחניים, ויתגלו ויתבטאו ביסודות שבאים מהשמיים, כמו הברה ואש שבאה מהשמיים, והעננים שבאים מהשמיים, וקולות שזה רוח מהשמיים. זאת אומרת שזה חוץ מיסוד הארץ. התורה היא לא באה להתעסק עם העולם הארצי, לא בא לשנות את חוקי הטבע, לא בא לשנות את החומר, זה לא עניינה של התורה. התורה היא לא באה מן הארץ, היא לא באה מהעולם החומרי, וגם המניעים שלה הם לא מניעים של הארץ. יש לפעמים תורות אחרות שצומחו מתוך הארץ, מתוך הנסיבות של המציאות, מתוך ההכרח, מתוך החיים, נבואו כל מיני אידיאולוגיות, תפיסות עולם, חוקים שנובעים מארץ. התורה לא באה מארץ, היא לא באה בגלל מה שקורה כאן בארץ. היא אמת אלוקית שמימית עליונה שבאה מהמציאות העליונה. מה שמיוחד זה הדבר הרביעי. קול שופר חזק מאוד. מה בא קול השופר לבטא? הוסיף המהר"ל ש... כל השופר מבטא את היציאה אל הפועל. כשתוקעים בשופר, אז יש משהו שנולד, יש איזה אוויר שנמצא אצל התוקע, הוא יוצא לפועל ונשמע לכולם. זאת אומרת שהשופר בא לומר שהעולם הרוחני הזה שמגיע ממרומים, אמנם הוא לא בא מהארץ, הוא לא בא לשנות את המבנה של החומר, הוא גם לא נובע משיקולי ארץ, הוא בא כולו משמיים, הוא בא מהאש, מהרוח, אבל הוא רוצה לומר משהו לארץ, הוא רוצה לצאת לפועל ולהשמיע את קולו. זאת אומרת, מה זה תורה? העולם הרוחני השלימי רוצה לומר אמירה כלפי המציאות. התורה באה ומתגלה ורוצה לומר משהו כלפי העולם הזה. התורה היא אמנם שכלית, היא אמנם רוחנית, והיא רוצה לומר משהו אל המציאות. ולכאורה, איך ייתכן הדבר? איך ייתכן שהעולם הרוחני, העליון, הנבדל, האלוקי, יאמר משהו על העולם שלנו? העולם הזה, הגשמי, המוגבל, כל השופר בא לרמוז על העובדה שיש דבר כזה. שיש דבר כזה שרוח נשמעת. כשאדם תוקע בשופר, זה מתחיל מרוח, מדבר מופשט. ואנחנו שומעים, את מה אנחנו שומעים? האוזניים המוחשיות שלנו שומעות רוח. איך שומעים רוח? רוח זה דבר מופשט. אפשר? הנה תסתכל, אתה רואה שיש מעבר מרוחני למוחשי. הרוח הופכת להיות מוחשית. זאת אומרת, עולם הדיבור, עולם הקול, הוא בעצם מבנוי על אותו עיקרון, שהמופשט הופך למוחש. דברים אלו גם דברים שכותב רבי יהודה הלוי בסיפור הכוזרי. באמת מעמד הר סיני בא לספר את הסיפור של המופשט שהופך למוחש. וזה על ידי הקול. לכן הדגש במעמד הר סיני זה הקול, הדיבור. כי גם אצלנו, כל אחד מאיתנו, הדיבור הוא בעצם מעבר בלתי נתפס ממחשבות למופשט ורגשות ורצונות, דרך אוויר, פתאום זה נשמע. האוזניים שומעות, זה מוחשי מאוד. זה פה בעולם. איך המופשט הפך למוחש? כמו שזה בכל השמעת קול, כך גם בתורה. גם התורה עם כל רוחניותה, מאוד אלוקית, היא יכולה להפוך ולהיות כזאת שנשמעת בתוך העולם המוחשי. והסוד הוא קול שופר. אם כן, אם נסכם, המעמד הר סיני, כל האירוע הגדול הזה, בעצם בא, הוא משקף את מה שקורה כאן. מה קורה כאן? האמת העוצמתית, רכית, הרוחנית, לא מהארץ, מהשמיים. האמת האלוקית הזאת, המוחלטת, הרוחנית, רוצה לומר משהו לארץ. היא לא רוצה לשנות את הארץ במובן החומרי של המושג הארץ, היא גם לא באה משיקולי ארץ, היא רוצה לומר משהו אל העולם. ולכן אם בהתחלה המלאכים מפחדים, כי אולי הארץ פה מזדעזעת, אומר להם בלעם לא, הארץ לא תשתנה, לא ימבול. התורה לא באה לשנות את הארץ, ולא לזעזע את המציאות הארצית. התורה באה לומר לנו, אמירה שמימית למי שמסוגל לשמוע, עם ישראל. עם ישראל רק הוא מסוגל לשמוע ולהיות פה ולהקשיב ולשמוע כל שופר, לשמוע מה שאצלנו רעש גדול, אנחנו לא מבינים מה המאומה, עם ישראל שומע משהו, שומע את יותר חמדה ומוזר. הנושא של הקולות מופיע בגמרא מאוד לא מובנת, בקריאה הראשונה. הגמרא מסכת ברכות אומרת שהתורה ניתנה בחמישה קולות. הגמרא אומרת, אמר רבי חלבו, מי שנהנה מסעודה, מי שהולך לחתונה, ולא משמח את החתן, אלא יושב, אוכל, ברוך השם, היה מנה ראשונה, שנייה, שלישית, נהנה מאוד מהסעודה, מהאולם, אבל לא שימח את החתן ואת הכלה. עובר בחמישה קולות, שנאמר כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קולה, כל אומרים תודו את השם. ואם הוא כן משמח אותו, הוא זוכה לתורה, שניתנה בחמישה קולות, כתוב בהם קולות וברקים, קול שופר, קול שופר, אלוהים יעננו בקול, רואים את הכל. טוב, לא ניכנס לכל החשבון הזה. ורבי אבא אומר, הקריב תודה, רבי נחמן, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. מה הכוונה? למה אנחנו מתמקדים דווקא בקולות? למרות שבמתן תואר היו ברקים וענן כבד, מה שמיוחד במיוחד במעמד הר סיני זה הקולות. אתה רואה שיש ברק אחד, ענן כבד אחד, חמישה זה רק בקולות. קולות מיוחדים במינם חמישה קולות. מה, למה יש איזה מין התמקדות בקולות? זה כאילו הדבר העיקרי, קול שופר חזק מאוד. תורה חוזרת שלוש פעמים על הביטוי הזה, קול שופר חזק מאוד. וחמישה פעמים, חמישה קולות, מה זה בא לומר? סביר המערב, הקול מורה על מציאות. שזה עניין הקול, שהוא יוצא אל המציאות. ונמצא, נשמע אל אחר. זאת אומרת שהדגש בתורה, במעמד הר סיני, זה שהתורה הפכה להיות חלק מהמציאות שלנו. עד עכשיו התורה הייתה בשמי שמיים. היא לא הייתה חלק מהמציאות האנושית. ומה שמשתנה במעמד הר סיני, זה הכל. זאת אומרת ששומעים, אנחנו פה בעולם פתאום שומעים, כלומר מסוגלים להכיל בקרבנו תוכן שמימי אלוקי. התוכן האלוקי הפך להיות חלק מהמציאות שלנו כאן. וזה המהפכה העיקרית, זה השינוי העיקרי שמתרחש במעמד הר סיני. זאת אומרת שאם עד עכשיו התורה הייתה בעצם במציאות בכוח, נעלמת, היא הפכה להיות מציאות, מבחינתנו, חלק מהמציאות שלה. הפכה להיות חלק מאיתנו. ואם אדם למשל הוא שותק, דומם, אז הוא בעצם לא נמצא מבחינתנו. כי הוא לא חלק מהעולם שלנו. אם נגיד יהיה בן אדם, הוא לא יגיד כלום. אז הוא מבחינתנו לא חלק מהמציאות, הוא לא מחובר, הוא לא מעורב. הוא לא שייך אליהם. אין לנו מושג מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה. אז הוא לא חלק מהעולם שלנו. יכול להיות שהוא חכם גדול, יכול להיות שיש לו הרבה רגשות יפים, אבל הוא לא חלק מהמציאות שלנו, כי הוא לא מתבטא. הביטוי יוצר שייכות, שיתוף, מציאות. ולכן כשניתנה התורה, הסדר השכלי האלוקי יוצא אל הפועל, אז התורה הופכת להיות מציאות. ואין כל הדברים שווים, אומר המהר"ל. יש מציאות חסר, ויש מציאות לא חסרה. התורה אמנם היא הייתה מציאות שלמה, אבל במובן מסוים, היה פה משהו שחסר. מה חסר? שהעולם לא שמע את התורה. וזה קשור למספר 5. למה? 5 אומר המהר"ל, התפשטות המציאות לכל צד. שזה 4 צדדים, זה האמצעי שבתוכם. כלומר, כשהתורה ניתנת לעולם, היא באה לומר אמירה בכל הנושאים. היא לא באה לומר אמירה בנושאים מסוימים, בלבד, אלא רק בנושאים, אלא בכל הנושאים כולם. היא באה לומר, על כל דבר בעולם יש לה מה לומר. זה מיוחד בתורה. היא אומרת על הכל. אבל האמירות של התורה הן לא נפרדות זו מזו. היא מדברת על הכל, והכל נובע מאותה תורה. לכן זה 5, פשטות לארבע רוחות השמיים, ויש ציר מרכזי שמנו הכל נאמר. זאת אומרת שכל האמירות של התורה, בכל התחומים, בכל הנושאים, כולם נובעות מאותו שורש, מאותה תפיסה. וזה בעצם המהפכה של התורה. התורה עכשיו תאמר את דברה בכל עניין. מי שבא לסעודת חתן ולא משמח את החתן, ומה הבעיה בזה? מה לא טוב בזה שהוא לא משמח את החתן? אומר המהר"ל, ראויה השמחה לחתן, כי אין לך מציאות יותר שלם מסיווג חתן וכלה. המהר"ל מחבר בין שמחה לשלמות. מה השלמות הגדולה שבחתונה? כי האדם, למרות שהוא מאוד מאוד חכם, והוא מאוד, המון רצונות והמון יכולות, עדיין הוא לא שלם, עד שהוא נושא אישה. רק שהוא יש לו זיווג, רק אז הוא שלם. למה? כי כל עוד האדם לא נפגש עם בת הזוג שלו, אז בעצם יש הרבה חלקים באישיות שלו שלא יצאו לפועל. הרבה הרבה רבדים באישיותו שלא התממשו. צלם אלוקים שבו עוד לא התגלה בשלמות. וכשאדם נושא אישה, אז עוד ועוד חלקים מהאישיות שלו יוצאים לפועל. האחריות והרגישות והתבונה וההנהגה והדאגה לדורות הבאים והיכולת לאהוב ולוותר והמון המון יכולות וחוכמת החיים והלמידה. המון המון תכונות אנושיות, כל האישיות שלו חייבת לצאת לפועל. וזאת נקראת שמחה. מה זה שמחה? המהר"ל מסביר בספרו גבורות השם, ששמחה זה כאשר המציאות מתגלה, זה נקרא שמחה. אמר, כשהעולם, כשהמציאות מתגלה בכל שלמותה, שיש התגלות מלאה, זה נקרא שמחה. שמחה זה לא להשתולל, שמחה זה לא סתם לקפוץ, שמחה הכוונה שכל מה שתמול מתגלה, אין מעצור, אין חסימה, אין עיכובים, הכל מתגלה. להפך חס ושלום, כשאדם נפטר, אז הוא כבר לא מתגלה, אז יש לנו צער, יש לנו עבד. שמחה זה כאשר מציאות מתגלה, כמו שנולד, לא, שמחה. זה נקרא קול, מה זה קול? כל עוד האדם לא מתחתן, כאילו לא ישמע את קולו. כאילו חלקים באישיות שעוד לא התבטאו. כאילו עוד לא ממש חלק מהמציאות. הוא לא אמר את כל האמירה שלו במציאות. וכשהוא ניסה, הוא מתחיל לומר את דברו בעולם. בצורה הרבה יותר שלמה וכוללת. בכל מיני תחומים. הוא לא יכול להתמקד רק בנושא אחד. עכשיו חייב להתבטא פה במציאות. הוא הולך ומשמיע את קולו. ואם אתה משמח את החתן, זאת אומרת שאתה מעודד אותו, אומר לו, תשמע, זה באמת שינוי מאוד גדול. כמו מעמד הר סיני, זה שינוי מאוד מאוד גדול, חתונה. אולי השינוי הכי גדול בחיים שאדם עובר. זה באמת שינוי גדול. הרבה פעמים שינוי זה דבר מרתיע. מה, הולך להיות שינוי, זה מפחיד קצת השינוי. זה לא פשוט, מה הולך לשינוי? מה הולך להשתנות? עכשיו כל החיים שלכם משתנות. נכון. צריך לעודד את השינוי הזה. ולומר, תדע לך, זה שינוי מאוד מאוד גדול, אבל המשמעות שלו, שהאישיות שלך תתממש, שכל חלקי האישיות שלך יצאו לפועל. זאת אומרת שיש פה קול, שהקול שלך יצא לעולם. אז זה שינוי, אבל זה שינוי שמשמעותו יצאה לפועל. שינוי של שמחה. כמו מעמד הר סיני, זה שינוי מאוד גדול בעולם, לא צריך לפחד. זה שינוי שמשמעותו שהתורה תאמר את האמירה שלה. באמת מעמד הר סיני מתואר בכמה מקומות כמעמד של חתונה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. יום חתונתו, יום מתן תורה. זאת אומרת, התורה יוצאת לפועל, העולם הרוחני מתגלה. אם אתה בא לחתונה ולא משמח את החתן, אתה בעצם לא מעודד אותו לקראת השינוי שהולך לעבור, אז אתה בעצם לא, אתה מפחד משינויים, אתה לא יודע לעודד ולהבין מה התפקיד של שינוי של יציאה לפועל, אתה בעצם לא, באמת, גם לא מוכן לקבל תורה. וגם תורה זה שינוי גדול, לתת לתורה להופיע בחיים שלנו, זה שינוי מאוד גדול. התורה עכשיו מתחילה להגיד בדברה על כל החיים שלך, זה אומר המון שינויים. אתה עכשיו לא יכול להישאר אותו בן אדם, התורה אומרת לך מה לעשות פה ופה ופה, מנהל לך את כל סדר היום, מובילה אותך בכל צד ושלש למה לומר, יש לה המון מה לומר. מפחיד, שינוי מאוד גדול, אתה מעודד את זה, אתה נותן כוח לזה. אם אתה לא משמח חתן, זאת אומרת שאתה לא מוכן לעודד שינויים של יציאה לפועל של דברים חדשים, אתה מפחד. אתה בא לסעודה, נהנה מהתוצר, אבל לא מוכן לעודד ולתת כוחות. אתה לא שותף לשמחה. אתה לא שותף לעובדה שמשהו פה יוצא לפועל, לכל, למוסד הזה שנקרא כל. לעובדה שאתה מאמין שכשמשהו משתנה, אז הוא משתנה בכל תחומי החיים, למרות שזה מורכב וקשה, אבל זה עוצמתי וגדול ושלם. לכן, חשיבות מאוד גדולה, שאנחנו נהיה אנשים שלא מפחדים מהכל. מהשינוי, מהשמחה, מחמשת הקולות, בהתקדמות לשלמות. במערל, הגמרא מחברת את זה גם לקורבן תודה. מי שמשמח חתן וחלה, כאילו הקריב קורבן תודה. בדייק המערל, בקורבן תודה יש שילוב מופלא בין חמץ ומצה. לא מצאנו את זה בשאר הקורבנות, ובדרך כלל חמץ ומצה הם הפוכים. כלומר, אדם קרא לו נס גדול, אז הוא שם לב שהקדוש ברוך הוא פה מנהל את המציאות. למה עד עכשיו לא שמת לב? הרי תמיד הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות. אלא שכאשר קרה שינוי, משהו השתנה, קרה פה נס, ופתאום אני שם לב שהקדוש ברוך הוא מנהיג פה את העולם. כל מה שקורה פה זה מעט השם. הכל היה תמיד מעט השם, אבל לא שמתי לב כי לא היה שינוי. זאת אומרת, השינוי מאפשר למשהו להיוולד בתודעה. על ידי השינוי נוצרה לך תודעה, נוצר לך, נכון, הכל פה מעט השם. כמו שלוקחים חמץ ומצה, זה שינוי, מה, משונה, מה זה חמץ ומצה? אסור להרבה. השינוי הזה מעורר תשומת לב, נכון, זאת השיטה. לכן הקורבן שמביאים זה קורבן של שינוי, דברים משונים. כדי להראות לך שעל ידי השינוי אתה שם לב להנהגה של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר גם במעמד הר סיני. שינוי עורר, כן, זה שינוי שופר, משהו משתנה פה. עכשיו אתה בטוח לקבל תורה, צריך להיפתח לשינוי. מי שמשמח חתן וכלה הוא בעצם מעודד את החתן להיפתח בשינויים. להיות אדם שמסוגל ומוכן להשתנות. בשינויים גדולים, לא שינויים קטנים קוסמטיים. שינויים משמעותיים מאוד בכל תחומי החיים. אתה מוכן לשינויים? מי שמוכן להשתנות, אז הוא, ופתוח לשינויים, אז הוא שם לב למה שקורה כאן, הוא ערני להתרחשות הגדולה שמתרחשת פה במציאות, אבל מי שלא מוכן להיות שותף לשינויים, זה כמו אדם שלא שם לב שיש ניסים, לא שם לב, לא שמתי לב שיש פה שינויים, אז אתה לא שם לב בשום דבר, כי אתה לא מוכן שהמציאות לשטוח את העיניים, זה מזעזע אותך, זה מטלטל אותך, זה פתח לך את הראש, כשיש נס, הראש נפתח, תראה, אתה פה נס, עכשיו זה זה משליך להמון דברים עכשיו, זה מפזר אור על המון עניינים, אם יש פה נס, זה אומר שהכל תחת הנהגת השם. זה פותח כל הראש, את כל האמונה. השינוי מחדש אותך. ולכן תמיד אנחנו נצטרך את קורבן התודה, תמיד נצטרך עוד ועוד להפנים ולפתוח את הראש ואת הלב לעוצמות של השינויים, של החידושים, של הנהגת השם. מי שמשמח חתן וכלה מקריב קורבן תודה, כי חתן וכלה זה מציאות מחולקת, זה שינוי מאוד גדול. כי לחבר חתן וכלה זה לא פשוט בכלל, קשה זיווגם בקריאת ים סוף, והקדוש ברוך הוא מזווג, מהשם משם השכלת. זאת אומרת שהשינוי הזה, ששני דברים שונים מתחברים ביחד, זה מעט השם, זה נפתח לזה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא פה פועל בכל המציאות. כשקורה דבר מיוחד, שונה, מפתיע, איך יכול להיות? תראה, הם משתנים עכשיו, אתם צריכים להשתנות, חייבים להשתנות. מי משנה אותם? איך זה ייתכן? נעשה השם. זה מורה שהקדוש ברוך הוא מנהיג פה את כל המציאות. אם כן, קבלת התורה היא הפתיחות שלנו אל הסדר האלוקי, אל ההנהגה, מוכנות שלנו להשתנות, להבין שכל חיינו עכשיו צריכים להיות מונהגים על פי הנהגה חדשה, על פי סדר חדש, שלם, כולל, שמשפיע על כל מישורי החיים, ויהיו שינויים מאוד גדולים. אנחנו שמחים בשינוי, אנחנו רוצים אותו. מי שמשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. חורבת ירושלים. ירושלים זה לא בניין סתם, זה בניין אלוקי, אומר הרמב"ם. כלומר, זה בניין שרק הקדוש ברוך הוא יכול ליצור אותו. אז מי שמשמח חתן וכלה, הוא בעצם אומר, אני מאמין בשינויים גדולים, משמעותיים, שמעת השם, אני רוצה, אני מאמין, אני פתוח לזה, אני מוכן שהקדוש ברוך הוא ישנה פה את המציאות. יבנה את חורבות ירושלים, ישנה אותנו, אנחנו מוכנים. אתה מעוניין, אתה משמח, אתה שותף למוכנות לשינות. אתה מאמין, והנהגת השם היא הנהגה שאמורה להתפשט על כל מישורי החיים שלנו. כן, הפרק הזה מחדד, מעמד הר סיני דורש מאיתנו פתיחות מאוד גדולה. פתיחות לשינויים בכל תחומי החיים. התורה באה בעוצמה מהשמיים, ורוצה לדבר על כל מה שקורה פה, בתקיפות ובבהירות, והיא דורשת מאיתנו להשתנות, היא תשנה פה את הרבה דברים, לא בחומר, אלא בנפש שלנו. אנחנו נדרשים לפתיחות מאוד גדולה להרבה שינויים. אם נשמח בזה, נשמח בקולות, באמירות האלו, אז אנחנו הופכים להיות חלק. אנחנו הופכים שהתורה הופכת להיות דרכנו ופועלת איתנו, אנחנו חלק מהמהפכה. אנחנו שותפים לשמחה, שותפים להפתעה הזאת. הקדוש ברוך הוא פה חודר לעולמנו ועושה חיבורים וחידושים וגילויים רק הוא בונו שלום יכול לעשות. הנושא של הקולות זה נושא מאוד מרכזי כאן, והוא ימשיך גם בפרק הבא, פרק למד א'. הקולות זה בעצם המהפכה. האמירות האלוקיות חודרות לנו.